כן, שלום לך, אנחנו בעמוד קוף למד ג' שתי מילים מסוף העמוד. מה שדיברנו זה על הכפירה בעצם החדשה שנוצרה כתוצאה מחזרה לדבר על העצמות האלוקית במקום לחיות עם ההשפעות שיוצאות מהמציאות האלוקית עלינו, מה שהרב קרא לזה האידיאלים האלוקיים. כשהאנושיות עובדת את דרכה הנצחייה, מתעלה בראש נקודת החיים, אז היא עובדת, סוכנת לכל שגיאה, ועולמה האידיאלי נחשך בעדה. כן, כלומר, כשהאנושות מאבדת דרכה נצחי, זה הכוונה את המהלך החיים ששייך אל הנצח, זה החיבור אל אלוקים, ומשמעות של לחיות עם ההשפעות היוצאות מהמציאות של השם, של המציאות האלוקית עלינו. ואז היא עובדת ומוכנת לכל שגיאה, ועולמה האידיאל נחשך בעדה, כי אז בעצם לא חיים עם אידיאל אמיתי. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים יהיה להם איזשהו מין נאמנות לתוכן מוסרי וכדומה, אבל כן, כשאנחנו חיים תוכן מוסרי מהסוג הזה, קודם כל המחויבות אליו היא לא גדולה. דבר שני, האידיאלים המוסריים, כשהם מנותקים מאלוקים, אז בעצם הופכים להיות דברים מאוד מוגבלים. זאת אומרת, לא מדובר באיזה אידיאל מוחלט, אינסופי. כן, הטוב הוא יהיה מוגבל, משמעות המציאות של החיים האנושיים. בלבד, ההשכחה של האידיאלים האלוקיים מוכרחתי להגביר שנאה לישראל. דוגמת השנאה של רומי האלילית ליהודה, כן, מפני הניגוד הגדול של עצמות הציון של החיים כולם שביניהם. כן, זה מתאים לחנוכה. רומי זה המשך של יוון. ויותר כשהיא מתעצמת באיזו צורה מדעית, כלומר, כשאנחנו שוכחים, כלומר, כשהאנושות שוכחת את האידיאל האלוהי, עם ישראל הוא כן נאמן לאידיאל האלוהי, כמו שאמרנו, כלומר, לחיות בתוך האידיאלים האלוקיים, שזה תורה ומצוות, אז נוצר כיתוב בין העולם לבין עם ישראל, ואז מתעצמת השנאה כלפי עם ישראל. יד השם הייתה על ראשי העדה האמסטרדמית, אז להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח את האידיאליות של הקירה בשם השם. כן, זאת אומרת, אז הם נידו אותו, את שפינוזה. ופה הרב בא להצדיק את הנידוי הזה, על ידי הקירה מהממת לעצמיות, כלומר, הוא, כמו שאמרנו, הוא, השפינוזה טען שיש את המציאות הכוללת את כל מה שיש בהוויה, המציאות הכללית של הוויה אחת, זה מה שיש. אין את האינסוף האלוהי. כן, וזה הקריאה לעצמיות. למה קורא זה מהממת? מהממת, אמרנו שכשאנשים מחפשים את העצם האלוהי, אז בעצם זה רק מתוכן מבחינתם, כי העצמות האלוהית היא בלתי ניתנת להשגה. אז זה האימום הזה, מה שהוא אמר, זה התפיסה הילדותית הזו. שאין לי מה לא עוז ולא ענווה, לא קדושה ולא שמחה, לא טעם, לא חיים של חפץ, זה פעולת אמת. כן, בקציצת הנטיעות האידיאליות, שהיא באמת רק קריאה לאל נחר, אל אחר, ויחשר גדול לבסוף להתרוקנות המחשבה. כן, זה מה שגורם את התרוקנות המחשבה, שהרי אין כלל אחר אידאה הברורה המבוקרת, התרוקנות המחשבה שכוונה המחשבה אודות האידיאל האלוהי היא אין בתוכן. כי כמו שאמרנו, שאין לנו אפשרות לחשוב על העצמות, אלא רק על ההשפעות שזה עלינו. כשהרי אין כלל אחר אידאה ברורה מבוקרת, המבוקרת זה כוונה המפותחת. שום אידאה עצמית לאדם, לא רק בחוק האלוהות, כי אם בכל מושג. כן, זאת אומרת, פה הוא בעצם אומר הרב, וכבר דיברנו על זה, ההכרה שלנו תמיד את המציאות, זה מתוך הרושם שיוצרת עלינו. זה רושם אמיתי, כן, שיוצרת עלינו. כמו שאמרנו, גם בדברים גשמיים, אנחנו יכולים לומר שאנחנו קולטים את הרשמים שהם יוצרים עלינו. זה מה שאומר, זה לא רק בחוק האלוהות, כי אם בכל מושג. אמרנו שההבדל בין האלוהות לבין כל דבר אחר, שבאלוהות אין שום אפשרות לתפוס את העצמות, מה שאין כן בדברים אחרים, שקמים במציאות, יכול להיות שאנחנו צריכים להשיג את העצם, כי אנחנו לא יכולים לדעת את זה, בוודאות. אבל בעיקרון, מה שאנחנו יכולים לומר, שבערך כל דבר שקיים במציאות, אנחנו קולטים את הרשמים, אנחנו חיים עם הרשמים שהוא יוצר כלפינו. כלומר, הכרה שלנו אותו היא דרך הרשמים עלינו. כל אמת התאורה תוכל להתבסס רק על מוסד האידיאליות הטבעית, המטבע האלוית של דרכי השם. כן, כל האמת יכולה להתבסס רק על מוסד הכוונה לשון יסוד, רק על יסוד האידיאליות הטבעית למטבע האלוית של דרכי השם. אידיאליות טבעית למטבע האלוית של דרכי השם זה הכוונה הקשר שיש לנו כבני אדם לאידיאל האלוהי. דרכי השם זה האידיאלים שהקדוש ברוך הוא על פיהם מנהיג את המציאות. ברוממות עוזם, באהבתם הייחוסית, כן, רוממות עוזם זה יראת הרוממות מהם, כן, כבר בשלימות מוחלטת. אהבתם הייחוסית זה אהבה, הייחוסית זה הכוונה מתוך הקשר שלנו עליהם, שתימצא באומה שלמה בכל מילואיה ונצחיותה, כלומר שהיא תימצא בעם ישראל, בכל מילואיה ונצחיותה, מילואיה זה הכוונה, כל מלוא המשמעויות של מציאותה, ונצחיותה, נצחיותה זה המשמעות הנצחית של החיים, כלומר יש את המשמעות הזמנית של החיים, זה מה ש... אנחנו חווים במובן של משמעות של חוויות חומריות, ויש המשמעות הנצחית. זה בעצם הקשר שלנו לאידיאלים כאלו, שרק בשלום האנושיות כולה לשלום. כלומר, המציאות השלמה של עם ישראל, היא תהיה כאשר האנושות כולה תהיה במציאות של שלום. כן? שלום זה במובן של צה לפועל. של האנושות מתוך השלמות של החיים, מתוך המגמה האלוהית. עכשיו חוזר רב עוד פעם לשפינוזה. לולי המרחיקים הללו, כלומר, תלמידי חכמים שם בקהילה שהוא היה חלק ממנה, אז לולי שנידו אותו, אז לא היה איש כזה נחשב בין חכמי ישראל. כן, כי הוא היה איש מאוד, מאוד חכם. ספריו היו נחשבים כספרי חקירה אלוהית נאמנים ורואים לבוא בקהל. זאת אומרת, אפשר לטעות בדברים שלו ולאמץ אותם, כי הנה, הרי, כמו שאמרנו, הוא לא שולל את זה שיש רוחני במציאות, הוא רק טען שכל ההוויה זה מה שיש. כמו שאמרנו, אם אתה טוען שכל ההוויה, כלומר, כל מה שאנחנו קוראים לזה העולם הנברא, זה מה שיש ואין את האלוהות, זה כפירה נוראית. אבל אפשר לטעות לחשוב שהוא מדבר על הכללות של הכל. אפשר לטעות לחשוב שהוא מדבר במושגים האמיתיים. ואין לשער את כוח הנפץ שהצפון בהם למעמד הרוחני והלאומי של ישראל, ואיזו צורה איומה היה יוצא כשהיה גם העוז העברי נוסף אליו. כן, פה בעצם רוצה לומר, אם היו מתייחסים לדברים שלו כאילו עם דברי תורה אמיתיים, אז בכלל היו גם מוסיפים להם כל מיני דברים מתוך תורה, וזה העוז העברי הזה. זאת אומרת, זה היה מתעצם עוד. ואין להעריך כמה כוחות היו עובדים, ואם גם כן בעלה נורא מחלה מושכת, עד שהבעיה עכשיו גם לא שהתעלו את הרוח כדי להזכיר את האפיסה שבהם. זאת אומרת, לולי שהיו מלדים אותו, אז יכול להיות שדורות היו מאמצים את הדרך הזאת שלו, ובסוף היו מבינים שבסוף, ברור, כיוון שזה שקר, אז היו מכירים את האפיסה שבהם, אבל איך תדע כמה היה צריך להמתין וכמה נזקים זה היה יוצר. ייחוד בימים שלא התעלתה עדיין תורת המוסר והאידיאליות המעטה הפופולרית ומדרגת חוכמה מסודרת. מה שהוא רומז פה זה לקאנט. קאנט, הפילוסוף קאנט, הוא, והרב פה הזכיר, הוא לא אמר את השם שלו, וכשהוא אמר שבעצם כשאנחנו קולטים משהו, אנחנו קולטים את הרשמים שהוא יוצר, אנחנו קולטים את העצמות של הדבר. וכולו, זה בעצם מי שמסד את זה, זה קאנט, והפילוסוף קאנט, וכך הוא הסביר את צורת החשיבה האנושית, ואיך זה כל מושג. אז הוא אומר, עוד לפני שהדבר הזה התפשט, מדרגת חומה מסודרת, בהכשר להיכנס בכל סדרותיה של החברה האנושית, שהיא יכולה להיות בסיס למעלה, שער הצדק של בני ישראל שיפתחו בעולם. כן, זאת אומרת, התפיסה הזאת, היא יכולה להיות בסיס אחר כך להשפעות שיצאו מתוך עם ישראל, תפיסה הנכונה של היחס שלנו אל המציאות ולאלוקים. למעלה, למעלה, מכל שיטה אריסטוקרטית, המתנגד רק בהגיונים יבשים שאתה באמת רקוק על מצחם, על מצחם. שיטה אריסטוקרטית זה כוונה כל מיני תפיסות פילוסופיות שמתאימות ליחידי סגולה, כן, ואין בהם את את החיות. זאת אומרת, פה הוא רוצה לרמוז לזה שבעצם האמירה שאנחנו תמיד חיים עם הרושם שהמציאות יוצרת עלינו, זה רושם אמיתי, אז אנחנו לא מדמיינים דמיונות. זה רושמים אמיתיים, אבל את העצמות אנחנו לא משיגים, זה דבר שאנחנו יכולים לראות אותו כבסיס, ולא כל מיני שיטות פילוסופיות שהם כל מיני חשבונות שכליים, כמו שקורא לזה יבשים. לא המתים יעלו יבל קורא לדומה, כמה היו פועלים להזיק, אם היו נכתבים בשון הקודש, כן, הדברים של, אנחנו חוזרים לשפינוזה, והיו מטובלים גם כן בדברי תורה, בגילוי פנים שלא כהלכה, יותר ויותר מה שפעלו כל אלה, ביותר שבע הרחק מן המחלה בדד ונבדל, אבל אחרי שנידו אותו, אז זה גם דברים שלא הזיקו, אבל הרבה הרבה פחות. אמנם, כוח נערץ כזה, ופה הוא רוצה להתייחס אל שפינוזה ולהוסיף איזושהי נקודה. כוח נערץ כזה וכוונה לשפינוזה. אף על פי שמקורו ובסיסו הוא אלילי, כלומר התפיסה הזאת היא שאין את האין סוף האלוהי, יש רק הוויה כוללת. שמושגים שאנחנו קוראים זה הנבראים, וזה כללות אחת. כלומר, האמירה הזאת, שהיא אמירה אלילית, כלומר, כי אתה מעליל את העולם, את ההוויה. אין אלוהים מחוץ לכללות המציאות. לא היה אפשר כמעט להופיע כי אם על ידי איש מזרע ישראל, שמחשבה של אחדות האלוהית תקטע שורש כל כך חזק בנפשו, עד שרק הוא היה יכול להוליד צל חשוך נורא כזה על ידי האור הגדול שקיבלו בדרך שבועה מובטת, שרק בעמל רב וניסיון כביר, אינו מחשבים להוציא גם מהרימון הזה, המעובה בקליפתו הזה תוך תמציתי, הראוי להתקיים אחרי מרוקו ליבונו וצירופו. אז נסביר מה הוא מתכוון. אני אומר בשתי מילים את התיאוריה של שפינוזה. אז כמו שאמרנו, שפינוזה טען שאין סוף. יש כללות. כן? עכשיו, מה שהיה קשה לעיכול בתורה, בתיאוריה שלו, זה שהוא טען שכל המציאות זה כללות אחת. כללות אחת. למרות שזה נראה לנו, כבר גם החומרי וגם הרוחני וגם כל הפרטים במציאות, זה מין הוויה אחת כוללת, כמו דמיינו זה גוף אחד, למרות שאנחנו רואים פה פרטים שונים ונפרדים, גם בתכונות שלהם וגם אפשר לקרוא לזה במהות שלהם, הם כולם פרטים של כללות אחת. ואין לנו אלא את ההוויה הזו, כמו שאמרנו, בלי האינסוף הזה. זה ההוויה, זה הכללות אחת. עכשיו אומר הרב, זה שהוא מדבר על הוויה שהיא כללות אחת, הרי זה הרעיון הישראלי. רק הרעיון הישראלי הוא, האמיתי הוא, שיש את מציאות השם ויש את ההופעה של המציאות האלוהית. שהכללות האחת הכוללת זה ההופעה של האינסוף האלוהי. והאינסוף האלוהי הוא אחדותיות גמורה. זאת אומרת, אנחנו מפרידים בין העצמות האלוהית לבין ההופעה שלו. מה שאנחנו קוראים לזה הופעה, שזה כללות אחת, שזה כל המציאות, זה הוויה אחת כוללת, על זה הוא דיבר, רק הוא הוציא את האינסוף האלוהי. הוא אמר, זה הכל. אז הוא אמר, תקראו לזה אלוהים. זה כל מה שבכללות אחת. עכשיו, הדיבור הזה על כללות אחת, אומר הרב, זה לא סתם זה שהוא זה שמדבר על זה. באמת, העולם לא הבין את זה. היה הרבה אנשים מאוד מאוד חכמים שבאו אחריו, ניסו להסביר את תראו כמה ספריות כדי לנסות להבין מה הוא התכוון לשפינוזה. כשהוא אמר שזה כללות אחת, ואיך אפשר בכלל להבין את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, זה תולדה מזה שהוא אדם ישראל. לכן היה בו איזה ניצוץ שכן מכוון לאיזשהו נקודה, אבל לא הבאת אותה. כי כמו שאמרנו, עשינו יש הפרדה בין העצמות לבין ההופעה. טוב, אז בקיצור, זה מה שהוא אומר, שרק הוא היה יכול להוליץ על חשוך נורא כזה, על ידי האור הגדול, האור הגדול, הכוונה של השגה כזאת, היא שהמציאות היא כללות אחת. רק זה ההופעה, ויש את העצם. הטעות שלו שהוא הוציא את העצמות והתייחס רק לכללות של המציאות וראה אותה כחזות הכל וקרא לה גם האלוהים. לכן הוא אלילי. זה לוקח את המציאות ואתה רואה אותה כאלוהות, אז זה אליליות.
זה בעצם המחשבה האמיתית הרב?
המחשבה האמיתית זה שיש מציאות אחת כוללת, שזה יש את העצמות של האינסוף האלוהי. ששם הכל מצוי באחדותיות גמורה, ויש את ההופעה שזה ההופעה של האלוהות, שזה ההוויה. וגם היא כללות. אבל הוא ראה רק את ההופעה הזאת, ולא קרא להופעה, הוא קרא לאלוהות. כל הכללות הזאת. הבחינתו הוא אמר שזה לא משנה אם תקרא לזה אלוהות, או זה משהו אחר. העיקר החידוש זה שיש כללות.